ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרה דף צדי ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מסוף העמוד. לפני שנלמד את הגמרא, אגב זה גם אפשר לומר שורה ראשונה בשורות הרחבות, נפנה לשוליים בצד, יש כותרת נושא, מבנה ועם צורת כתר, שתי הלכות של רבה, בניין מסחר ביין וקבלת אחריות בשהחמיץ. אחרי שנקרא, שנלמד את הדין הראשון, גם עוד צורות, צורות בית, שהדגשנו את הביטוי ולא המרן, אלא הגבלות על פטור החנווני. עכשיו זה יקבל משמעות כעת שניכנס לתוך הגמרא. שורה ראשונה ברחבות בדף צדי ח' עמוד א', אמר רבה, היימן דזוון לחביתה דחמרה לחנווה. מי שמוסר חבית יין שלו לחנווני למכור היין בחנותו, וההסדר ביניהם יהיה חלוקת הרווחים, אז זה מה שהגמרא אומרת פה, הוא מסר את היין, חבית יין לחנווה, הדייתא לסבויי, עם הדעת, עם הכוונה שהוא ימכור, ותקיף הפלגה או הטילטה, וחצי, אחרי חצי כמות המחירות או שליש, היין התקלקל, תקיף הוא התחמץ, נהיה חומץ. דין ההוא דמקבל למיני, מן הדין כל ההפסד יהיה על בעל הבית, לא על החנווני, כי בעצם החנווני אין לו בעלות על היין, הוא רק מתווך למכור את זה לציבור. ולא אמרן, אלא מה שאמרנו שהחנווני פטור, זה לא שני בברזה, שהוא לא שינה את הברז של החבית. הוא קיבל את החבית קומפלט עם הברז, והוא לא שיחק עם זה, הוא לא שינה את זה. אבל שני בברזה, אם אותו חנווני שינה את הברז, לא, אז לא אומרים שהוא יהיה פטור לשאת באחריות. ולא אמרן, אלא שוב פעם, זה שאמרנו שהחנווני פטור, זה לא מטה יום הדשוקה, שהוא מחר, והכל לפני יום השוק, הוא לא התעצל במחירת היין, אבל מטה יום הדשוקה לא. אבל אם הגיע יום השוק ונשאר לו יין ואז זה החמיץ, אז זה הוא לא, הוא לא פטור, הוא צריך לשאת גם כן באחריות. ואמר רבה, היימן דקביל חמרה דייטה דממתי לי לפרוותה דבול שפט, יש עוד גרסה דזול שפט, יש אחד שקיבל יין, חבית יין או כמות של יין עם הכוונה שהוא יוביל את היין למקום הזה, פרוותה דבול שפט. שם הוא יכול למכור עם רווחים מכובדים. יש כדאיות מבחינת כמות הרווח בהובלת היין לשם ומכירת היין שם. ואדמתי הטעם זול. ועד שהוא הגיע לשם, המחירים ירדו, הכל נהיה זול. דין ההוא דמקבלי, מן הדין על בעל היין, על הבעלים של היין, לקבל את כל ההוזלה, לספוג את כל ההפסד הזה. במילים אחרות, אותו שלקח את היין, סך הכל הוא פעל כשליח, לא כשותף בבעלות היין. איבא אלו, הווחלה מי, מה הדין, לא אם הוא נהיה זול, אלא אם הוא התקלקל לפני שהוא הגיע לשם, הוא נהיה חלה זה חומץ, החמיץ. אמר לרב הלל לרב אשי, כי הוון בי רב כהנא מלן חלה לא, ודלא כרבי יוזי בר חנינה, שבעניין החמיץ נהיה חומץ. אנחנו לא אומרים שבעל היין יספוג את כל ההפסד, כי הוא יכול לטעון לאותו שקיבל את זה, מזלך גם כן היה גורם. עכשיו הגישה הזאת היא לא כמו מה שראינו בתחילת העמוד, שורה שלישי, יש לנו חיצים אגב בצד הגמרא, אפשר לחבר את זה לחץ למעלה, שם הוזכר רבי יוסי בר חנינא. רבי יוסי בר חנינא, השליח אינו נושא באחריות כלל, מאחר שהיין היה בכליו של בעל הבית. לפי רבי יוסי בר חנינא, אותו היה יכול לטעון החמרך והקנקנך, הנה היין שלך והנה הכלים שלך, אני אין לי שום יד ורגל כגורם בהחמצת היין. אבל ראינו פה שרב כהנא לא פסק ככה. ואיקה דיאמרי, אפילו חלה נמי מקבל. יש גישה הפוכה, שגם אם הוא נהיה חלה, נהיה חומץ, אותו בעל היין מקבל את כל ההפסד, כמעט כרבי יוסי בר חנינא, שבזמן שהיין בכליו של המוכר, בעל היין, דהיינו המוכר, הוא נושא בכל האחריות. ראינו במשנה שאם הסכימו על מכירת יין ישן, הזכירו את הביטוי הזה ישן, משל השתקד, והמשנה אמרה שכוונה ליין שמשנה שעברה. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', תנה ומיישן והולך עד החג. הרשב"ם, אגב המילה תנה עם א' זה כמו בני, כפי שאתם רואים מיד ברשב"ם למעלה, אז אנחנו נלמד ביחד את הרשב"ם. אחד ימלא מיושן, זה הוזכר במשנה, שאני מוכר לך יין מיושן, צריך שיש שלוש שנים שלמות, ושיתקיים ויתיישן עד גמר שנה השלישית זו, דהיינו עד החג, עד הבציר. חג זה סוכות, בציר זה זמן שבצירת היין, שזוהי תורת מיושן, להתקיים שלוש שנים שלמות, ואם יחמיץ קודם החג, הרי הוא באחריותו של מוכר. זאת אומרת שהיין היה מצד המוכר צריך להחזיק מעמד עד החג, שזה מסמל סוף שלוש שנים שלמות. המשנה, לפני שנקרא את המשנה רק נשים לב בשוליים, יש לנו נושא מבנה פס כפול, הוא מדגיש כאן מקומות שונים ושיעור שטחם. המוכר, המשנה, מוכר מקום לחברו, וכן מקבל מקום מחברו, זה קבלן לעשות לו, וכאן מתחיל רשימה של דברים, בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו, בונה 400 על 6, דברי רבי עקיבא. יש כאן שני מקומות בית חתנות, מצוין פה במיוחד בנו. הגמרא תתייחס לשאלה למה לא כתוב פה בית חתנות לבנו ולביתו, וכן בית אלמנות לבנו וביתו. יש כאן כוונה תחילה מצד המשנה לנקוב ספציפית בנו שייך לבית חתנות ואלמנות לביתו. כשילד של בן אדם מתחתן, דרך אבות לעשות לבניהם איזו יציאה קטן, זה לשון הרשב"ם, זה חדרון שסמוך לביתו, וכאן הביטוי בית חתנות זה בעצם חדרון אבל צמוד לבית שלו. וגם לא עלינו, אם האישה הופכת להיות אמנה ומדבר שהאבא שלה עדיין בחיים, אז עד עכשיו היא לא הייתה אצל גרה אצל אביה, עכשיו בתור אלמנה היא כביכול חוזרת לביתו, ואם יש איזו הסכמה שהאבא יערך אותה, בצורה כזאת של בניית בית אלמנות, אלו הם המידות, ארבע אמות על שש. זה לפי רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, רפת בקר היא זו. במילים אחרות, הוא מצפה שיהיה יותר גדול. עכשיו, כמה יותר גדול לא כתוב פה, ויהיה עוד התייחסות בגמרא למה התכוון רבי ישמעאל, ולא רואים פה תגובת רבי עקיבא, אולי כן אולי לא, כי עכשיו המשנה ממשיכה, רפת בקר, אם אדם קיבל עצמו בתור קבלן ליצור, לבנות רפת בקר עבור לקוח, בונה ארבע אמות על שש, אותה מידות שראינו אצל הבית חתנות. שוב פעם, אנחנו נמתין לגמר לראות את ההסבר, הדו-שיח פה במשנה. בית, עכשיו רשמנו את זה כדוגמה שלישית, א' קטן, כוונה, הסכימו לקוח וקבלן לבנות בית קטן, מה המידות? 6 על 8. גדול, כוונה בית גדול, 8 על 10 אמות. טרקלין, 10 על 10 אמות, זה הכוונה אמות. רומו, כחצי אוקו. עכשיו יש כאן מידה לעניין גובה אותם מקומות שהזכרנו. אז הרומו, הגובה כחצי אורכו וכחצי רוחבו, אם מצרפים חצי האורך וחצי האורך מקבלים את הגובה. ראיה לדבר, רבי שמעון בן גמליאל אומר, כבניין ההיכל, ההיכל גובהו היה חצי הצירוף של חצי האורך וחצי הרוחב. ההיכל לא כולל קודש הקודשים, אורכו היה 40 אמה, אז חצי מזה 20, הרוחב היה 20 אמה, חצי מזה 10, אז 20 ו-10 זה 30, אז וזה ידוע שהגובה של ההיכל היה 30 אמות. עכשיו שוב פעם, עניין של קריאת המשנה, אינטונציה נכונה, זה שנוי במחלוקת או כמה בלשונות בתוך הגמרא עצמה. לכן למרות שבאופן שטחי זה נראה שזה חלק מדבריו של רבי שמעון בן גמליאל, אבל נמתין לגמרא להבהיר ולברר את הפירוש המשנה. שואלת הגמרא, למה אני למתנה בית חתנות לבנו ובית אלמנות לביתו? מתני בית חתנות לבנו לביתו, בית אלמנות לבנו לביתו. למה המיוחדות, הפרטניות שראינו במשנה? תשובה, מילתא אגב רוחי כמשמלן. המשנה מלמדת עוד משהו בדרך אגב, בזה שלא כתוב במשנה בית חתנות לביתו. מה היה קורה אם כן היה כזה דבר? אז יש את הבת והחתן גרים אצל אב הבת, או יש בחילופין החתן עם החמות באותו מתחם. דלא דלקא דחתנה למי דרבי חמורה, זה לא רצוי במילולי, זה לא דרך של חתנים לגור בקרבת מקום עם חמותיהם, כדכתיב בספר בן סירה. יש כאן נושא שאנחנו לא נתאפר בו, באופן כלי ההתייחסות לחזל לספר בן סירה הוא דבר שצריך עברה, אבל אין ספק שבכמה וכמה מקומות פשס יש ציטוט מאותו ספר, ספר בן סירה. מה שאנחנו צריכים להדגיש רק ש הוא ספר שהיה מבחינת היסטורית מתקופת יכול להיות מתקופת הנביאים אפילו, אבל הוא לא ספר קדוש, זה חייבים להדגיש, שהוא לא מ-24 ספרי התנ"ך. אז אבל מצטטים אותו בכל זאת, כי יש יש דברי חוכמה שבספר, והנה דוגמה לכך. וכתוב באותו ספר, הכל שקלתי בכף מאזניים ולא מצאתי קל מסובין. קל הוא דבר שנקרא לזה מגונה, דבר מגונה, לא מצאתי דבר מגונה כאורח חתן הדר בביתו בבית חמיב. וזה הדגשנו עם קבקוב, כי זה הנושא שלנו. מה הבעיה פה? יש מקום לחשוש שיקרום היחסים בין החמות והחתן, ובמיוחד החתן הראשון. אז אנחנו מאוד, לפי הגמרא, אנחנו לא מדרבנים בלשון המעטה, לפי דין הגמרא. אמנם תוספות מתייחס לזה במקום אחר, אבל מצד הגמרא זה דבר שנחשב מגונה. וקל מחתן, ואפילו יותר גרוע מזה, אורח מכניס אורח, וקל מאורח משיב דבר בטרם ישמע. איך אומרים, אדם מדבר לפני שהוא שומע את כל המשפט, קוטע ועונה דברים באמצע. שנאמר, משיב דבר בטרם ישמע, עיוולת היא לא וכלימה. במפרשי התנ"ך על הפסוק הזה במשלי, הפירוש הוא מי שמנסה לענות לשאלה לפני שהוא שמע את השאלה עד הסוף. חזרה למשנה, ציטוט מהמשנה, רבי שמואל אומר, רפת בקר היא זו, הרוצה לעשות רפת בקר, והמשנה המשיכה עם אותה מידות שראינו בעניין בית חתנות. שואלת הגמרא, רפת בקר מן קטני לה, מאותו מה שאצלנו, יש את החץ שאפשר לחזור למשנה לראות מאיפה נלקח אותו ציטוט, מאותו שורה הראשונה ברחבות למעלה. הגמרא שואלת, רפת בקר מן קטני לה, מי חיבר את המשפט הזה שרפת בקר בונה דלת עמוד על שש? איקא דאמר רבי שמואל קטני לה, ואיקא דאמר רבי עקיבא קטני לה. שתי גישות איך להסביר מי כתב את זה. איקא דאמר, הגמרא עכשיו מסבירה את שתי הדעות. איקא דאמר רבי עקיבא קטני לה, למרות שזה לא, נגיד, זה לא המשך ישיר, ראינו את המשנה לפני כן שאומרת דברי רבי עקיבא, אחר כך רבי שמואל הופיע, אבל בכל זאת, לפי הגישה הזאת, זה חוזר לרבי עקיבא, ואחי כמר, אף על פי שרפת בקר היא, פעמים שאדם עושה דירתו כרפת בקר, זה בא בעקבות הדברים שאמר רבי ישמעאל. אחרי שרבי עקיבא תיאר את המידות של הבית חתנות ובית אמנות, רבי ישמעאל הגיב, רפת בקר היא. ואז רבי עקיבא ממשיך את הקו הזה של רבי ישמעאל ואומר, נכון, אני אמרתי שבית חתנות זה מקום עם מידות מצומקות, דלת עמוד, דל שש. ומה הפעמים שאדם עושה דירתו כרפת בקר, מקום מאוד מאוד קטן. יש אנשים שלעת ההקלטה הזאת שגרים במקומות מאוד מאוד מצומקות, חניות רכבים, מחסנים של שאנחנו קוראים מטר על מטר, יש כאלו דברים. ואיקא דאמר, ממשיך הגמרא, רבי ישמעאל קטני לה והכי כמה, שזה המשך של דבריו של רבי ישמעאל, שהרוצה לעשות רפת בקר, אחרי שהוא מגיב על המידות שנתן רבי עקיבא על בית חתנות, רבי ישמעאל אומר, מה שאתה אומר זה רפת בקר, שהרוצה לעשות רפת בקר עושה 400 על 6. טרקלין 10 על 10 אמות. מהי טרקלין? תשובה kufta, כמו המילה קובה, kufta בוורדי. הרשב"ם, kufta, הוא נמצא בשורות הרחבות, פחות מחצי הדרך. הוא כותב, קופתא כאין קובה של זונות, ונראה לי שעשוי חלונות כאין קובה בוורדי, נותנים שם ורדים לנוי להסתכל בהן. אז הבנו מה זה טרקלין. נמשיך בגמרא. תני, שוב פעם המילה עם א' זה כמו בלי א', תני. וקנטיר, מבחינת הסימונים שלנו השתמשנו שוב פעם בפס הכפול וגם רשמנו מספר 5, כי זה המשך לדוגמאות שראינו כבר במשנה. עוד דוגמה, וקנטיר 12 על 12, מהי קנטיר? פרבץ אפדני. שוב פעם הרשב"ם, אם הם הסכימו לעשות קנטיר, תרבץ אפדני, חצר גדול שעושים שרים בצד הפדני שלהם, אצל ההורמון שלהם, ועל שם שמרביצים אותו תמיד במים להשכיב האבק, קרי לתרבץ. אז שוב פעם זה עניין של בניית חצר גדול צמוד לפדני, לבית הגדול, ההורמון שלהם. רומו כחצי אורכו וכחצי רוחבו, ראיה לדבר רבי שמעון בגמליאל אומר כבניין האחד. דומה למעלה בירור כאן מי כתב את המשפט הזה, ראיה לדבר מן קטן אלה. שוב פעם שתי גישות, איקה דיאמה, והבלטנו את הלשונות עם צורת בית בצד, רואים תחת הכותרת מבנה שתי לשונות, ראיה לדבר מן קטן אלה. אז בגמרא איקה דיאמה רבי שמעון בגמליאל קטן אלה, והכי כמר ראיה לדבר מניין, אמר רבי שמעון בגמליאל הכל כבניין היכל. אז זה גישה אחת להבין מי עומד מאחורי הביטוי או העניין הזה שראיה לדבר. ואיקה דיאמר תנא קמא קטן אלה, ומה קראנו במשנה בשורה שנייה ברחבות למעלה? ראינו שגובה המקומות, אמרנו רומו כחצי אורכו כחצי רוחבו, ראיה לדבר, זה המשך דבריו של התנא קמא, והוא לא הספיק לגמור את המשפט, ואז בא רב שמעון בגמליאל ואומר, רב שמעון בגמליאל אטמיה כמתמה, הוא הגיב בתמיהה, והכי קמא לי לתנא קמא, ראיה מניין מבניין היכל, אתו כולי עלמא כבניין היכל עבדי. עכשיו ברשב"ם הרשב"ם מסביר למה בכלל יש מקום לשאול השאלה. כפי שהזכרנו מקודם, היה נראה פשוט, כי כשאתה קורא את המשנה זה חלק מדבריו של רב שמעון בגמליאל, איך זה שנכנס לפה במיוחד הגישה השנייה שאומר שהביטוי ראיה לדבר נאמר על ידי התנא קמא. אז בוא נראה ברשב"ם איך הוא מסביר את זה. ראיה לדבר מן קטן אלה דאילו הוי תני במתניתין, אם היה כתוב במשנה רבי שמעון בגמליאל, רבן שמעון אומר ראיה לדבר כבניין היכל, אבל פשיטא רבי שמעון בגמליאל קטן אלה, אז היה פשוט שהוא עומד מאחורי המשפט. אבל אשתא דמיתני הביטוי ראיה לדבר מקמי מלתי דרב שמעון בגמליאל, זה מופיע לפני שמו, הלקח מספקלן אי רבי שמעון בגמליאל קמה לה, הואיל ומסיים אותו הדיבור, או תנא קמא קמה לה להוא חצי דיבור, כפי שהסברנו שזה משפט שנאמר על ידי התנא קמא, אבל לא הספיק לסיים מה שהוא רצה לומר, ואת רבי שמעון בגמליאל לפלוגין, והוא בא לחלוק מדקמה כבניין היכל. במשנה עצמה שרבי שמעון בגמליאל התייחס לזה, הוא אמר כבניין היכל, ולא כמר מבניין היכל. אם הוא היה הראיה מבניין היכל, אז אפשר לשייך את הכל לרבי שמעון בגמליאל, אבל הוא אמר מבניין, הראיה מבניין, אלא עם הכף הדמיון.
אז אנחנו ברשב"ם בשורה הבאה, הגישה השנייה שאמרה שתנא קמא כתני לה, רשב"ם אומר והכי כמר תנא קמא, וראיה יש לדבר, למה? למה? שגובה המקומות זה חצי, ציוף של חצי אורכו וחצי רוחבו, וקפץ רב שלמה והפסיק את דבריו, והתמוי כמתמה כבניין, האיכל, אתה רוצה לעשות שאר בניינים בתמיה, אין לך לשבותן יחד, תקיים את זה בהיכל, הוא אומר, חצי אורכו, חצי רוחבו, בשאר בניינים זה לא חשיבי, לא כל כך חשובים עד כמו בית המקדש, אין צריך להגביה כל כך. נחזור לגמרא. תניא, אחרים אומרים, רומו כקורותיו. זה ברייתא שמביאה דעה נוספת, איך לחשבן את הגובה. אז אחרים אומרים שהגובה של המקום הוא בהתאם לאורך הקורות. שואלת הגמרא, והקורות כמובן, הם הקורות שבתקרה שבונים אותם, שמים אותם לרוחב המבנה. שואלת הגמרא שאלה פשוטה, ולמה רומו כרוחבו? למה בחר האחרים לומר שרומו כקורותיו? תגיד, הגובה כמו הרוחב, לכאורה הקורה היא מונחת בכל זאת לרוחב המבנה, אז למה לא תאמר רומו כרוחבו? האם יש איזו הבדל בין רוחבו לקורות? הגמרא אומרת שכן. איבא ידמה ביתה מילאי רווח. יש אומרים מה שאולי נקרא לזה קיר נטוי כזה, שקירות הבית הם לא בזווית של 90 מעלות אלא קצת מוטים בצורה כזאת שהרוחב למעלה, הרוחב למעלה הוא יותר מרוחב אם היית מודד את רוחבו ברצפה. אז לא, זה לא יהיה מדויק לומר שהגובה היא כרוחבו, והכוונה לרוחב המקום, רוחב החדר לפי רוחב הרצפתי, אלא אנחנו רוצים שהגובה יהיה בהתאם לאורך הקורות, שזה יותר רחב מהרוחב במדידת רצפתי. ואי בעת אימה משום דעיקה בקווי, אפילו אם נדבר על קירות בזווית 90 מעלות, בכל זאת הקורות הם נכנסים בקווי, זה חורים, מילולי זה חלונות קטנים, חלונות קטנים. ראינו את זה בפרק ראשון, זה מכניסים את הקצוות של הקורה לתוך חורים שיצרנו בתוך הקיר כדי להחזיק שם את הקורות. אז העובי של הקיר גם כן חלק מאורך הקורה, כי מכניסים, שוב פעם, מכניסים את הקורה לאותם בי קווי, אז הרוחב או האורך של הקורה הוא יותר מרוחב חלל הבית. רבי חנינה נפק לקרייתא, רבי חנינה יצא לשדותיו לבדוק אותם, ומה קרה? רמולי קרייה דדי, ואנשים שהוא פגש שם העלו בפניו סתירה. לפי הרשב"ם רמולי בני העיירות קרייה דדי, יכול להיות שלפי הרשב"ם תופס את המילה קרייתא כמו קריה, עיירות. במקומות אחרים רואים את הביטוי הזה למי שיוצא לבדוק שדותיו. איכשהו פגש אנשים שעלו בפניו סתירה במקרא. פסוק אחד אומר, כתיב הבית אשר בנה מהמלך שלמה להשם 60 אמה אורכו ו-20 רוחבו ו-30 אמה קומתו. אנחנו מדגישים רק את הסוף של הפסוק. גובה בית המקדש 30 אמה. הוא כתיב לפני הדביר 20 אמה אורך ו-20 אמה רוחב ו-20 אמה קומתו. לפני הדביר זה קודש הקודשים, זה חלק מההיכל, מה הגובה? 20 אמה. אז מה זה או 30 או 20? מה, איך ניישב את הפסוקים? אמרנו, רבי חנין ענה להם, כי כך חשיב מה שמוזכר פה בקודש הקודשים, משפת כובים ולמעלה. הכובים שאנחנו מתייחסים אליהם כעת, הם כובים שעמדו בצידי הארון, לא על גבי הארון שעשה משה ובצלאל בבניין המשכן, אלא כובים של שלום המלך. אותם כובים היו גבוהים, גבוהים כל אחד 10 אמות. אז מראש אותם כובים עד תקרת בית קודש הקודשים נשאר עוד 20 אמה של חלל אוויר. שואלת הגמרא, מה כמה שמלן? איזו מין מדידה הזאת שמזכירים העמידה מראש הקובים? אם בסופו של דבר זה סך הכל 30 אמה, הרי אמרנו שהקובים, אותם קובים שעשה שלמה שעמדו על הרצפה, גובם היה 10 אמות, אז בציוף 20 של חלל אוויר, ברור זה 30, למה לא תגיד רק 30, תגיד 30 אמה. מה אנחנו אמורים ללמוד מכך שהפסוק מציין שהגובה מעל ראשם עד התקרה זה עוד 20 אמה של חלל אוויר? הגמרא עונה, אנחנו ממשיכים דף צדי ט' עמוד א', כמה שמלן למטה כלמעלה. מה למעלה אין משמש כלום? כמו שהלמעלה זה סך הכל זה חלל, זה חלל אוויר, אין שום דבר שם, אין שום דבר שתופס מקום, אף למטה אין משמש כלום. גם כשאתה בא למדוד את הקובים עצמם למטה שעומדים על הרצפה, הם לא במדידה, הם לא תופסים כלום. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו ניסי, למרות שפיזית היו שם קרובים, רואים אותם, אפשר למשמש בהם, להרגיש אותם, אבל כשאתה לוקח את המטר ומודד את המידות, אתה תראה שהם לא תופסים שום מקום. מסייל לרבי לוי, דיאמר רבי לוי, ויתם רבי יוחנן, יש גרסאות אחרות מהשם רבי יוחנן, דבר זה מסורת בידינו, מאבותינו, מקום ארון וקרובים אינו מן המידה. כשאתה מודד את, נגיד את רוחב קודש הקודשים, אנחנו יודעים שהרוחב של קודש הקודשים בבית ראשון היה 20 אמה, אז כל הרוחב סך הכל זה 20 אמה, ואם אתה מודד מצד אחד של אותם קובים וארון עד שאתה מגיע לקיר תמצא 10 אמה, ותעשה אותו דבר בקשר לצד השני של הקוב השני לאותו צל ארון ארור, תראה עוד 10 אמות, ובסך הכל יש רק 20 אמה. אז מה עם חשבון הארון והקובים עצמם? כמו שראינו פה, אינו מן המידה, מן המידה. תניה נמי אחי, ארון שעשה משה יש לו רווח 10 אמות לכל רוח ורוח, לכל כיוון 10 אמות, ואנחנו יודעים שבסך הכל היו 20 אמות, אז איפה מקום של ארון עצמו? הוא לא תפס מקום מבחינת מידה. אמר אבנאי, אמר שמואל, קובים בנס הן עומדים. הקובים שעשה שלמה מלך, אותם קובים גבוהים 10 אמות, בנס הן עומדים. שוב פעם אנחנו מתייחסים למקום גופן, המקום של גוף אותם קובים היה אמור לתפוס שטח, אבל לא כן, שנאמר וחמש אמות כנף הקוב האחת וחמש אמות כנף הקוב השנית, 10 אמות מקצות כנפיו עד קצות כנפיו. עכשיו אנחנו תיארנו קרוב אחד, סך הכל 10 אמות מקצה לקצה של הכנפיים האלו שהיו פרוסים כעת, אני אומר רק בשלב הזה של הבנת הגמרא, שהם פרוסים לגמרי, וגם נקודת הנחה שאותם כנפיים היו במקום שאצל בן אדם נמצא ידיו, אז הידיים הם מחוברים לגוף אדם משני צדדיו, והגוף של הבן אדם באמצע. אותו דבר פה עם הכנפיים של העקובים, כנף אחד מחובר לכתף אחד וכנף השני לכתף השני, יש רוחב גוף הקרוב באמצע. מה אמרנו פה? אמרנו שאורך מקצה לקצה של הכנפיים הפוסים זה 10 אמות, יש עוד קוב, זאת אומרת עוד 10 אמות, סך הכל 20 אמות מקצה כנף אחד לקצה כנף השני של הקוב השני, סך הכל 20 אמות. הגמרא ממשיכה, גופיו היכב וקיימי, איפה נמצא מבחינת מידות רוחב הגוף של אותם קובים, אלא שמה מינה בנס הן עומדים. אגב, אנחנו ממליצים והמלצנו לאורך כל המסכת שימוש בספר פירוש חי, ושוב פעם ראוי להמליץ על זה. בשורות הבאות יהיו כמה, נגיד, התקפות, הלת, נגיד, ביקור, לא ביקורת או קושיות על מה שאמרנו, שאנחנו אמרנו בצורה חד משמעית שהעקובים בנס היו עומדים, כי לא חשבנו את מקום גופם, וזה סימן שלמרות שהיה להם גוף הוא לא עולה בחשבון, כנראה בנס היינו עומדים. בסימונים שלנו אתם רואים פס כפול, מספר לא מעט שלהם בשורות הבאות. בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה מתקיף לרב, ויש כמה רבנים שמתקיפים, וגם הביטוי ודילמה בפס מקופקב, קושיות על ההוכחה דגופן של הגופים בנס היו עומדים. אנחנו נעלה קושיות. זה לא אומר שלא בנס היו עומדים, אבל להוכיח את זה רק מכך שעשינו חשבון של 10 אמות לאורך הכנפיים של כל כרוב, סך הכל 20 אמות רוחב, ואין לנו מקום לגופם, זה לא הוכחה חותכת שבנס היו עומדים. נמשיך בגמרא, מה כיף לבי ודלמה בולטים כתרנגולים אבו קיימי. אולי חיבור הכנפיים לגופם של אותם קובים לא היה כמו שאמרנו מקודם שכל כנף מחובר בצד הגוף, אלא כמו הכנפיים של תרנגול, הם מחוברים באמצע הגב של כנף, כמו אצל תרנגול, באמצע גב התרנגול. גם פה הכנפיים של הקוב אולי מחוברים לגוף הקוב באמצע הגב, אז הרוחב של גוף עקוב כלול בתוך העמידה של אורך הכנפיים. אז אם הגוף בולט קדימה כי הכנפיים מחוברים באמצע הגב, אז אין צורך לקחת בחשבון רוחב הגוף, אז אין הוכחה שבנס היו עומדים. מה תקיף לרבה ודילמה זה שלא כנגד זה הוו קיימי? מי אומר ששני הגופים היו עומדים אחד אצל השני ממש? אולי לא כן. אז אם כן, אז שוב פעם, חלק מהאורך המצורף כלול במספר של הקוב השני. מתקיף לרב אחא בר יעקב ודילמה באלך סונה אבו קיימי. מי אומר שפריסת הכנפיים של הקובים היו בדיוק לפי רוחב האיכל הקודש הקודשים? אולי הם היו עומדים באלכסון, ואז כמובן האלכסון הוא יותר במידה מהרוחב של אותו מקום. מתקיפה רב אונה ברית רב ישוע, ודילמה בית המילאי רב אח. אולי בית המקדש בנוי בצורה כזאת שככל שעולים בגובה הוא יותר רחב מעמידה ברצפה, ואמרנו 20 אמה רוחב זה עמידה רצפתי, אבל הכנפיים היו כבר בגובה של 10 אמות, כמעט 10 אמות, אז זה ושם כבר הרוחב היה יותר מהרוחב ברצפה. אז לכן אין שום הוכחה שבנס היו עומדים, ולפי זה אפילו אם תגיד שהכנפיים היו מחוברים לצידי גוף עקובים, שוב פעם בגלל שבית המילאי רווח אני מרוויח יותר ברוחב שם. מתקיף לה רב פאפה ודילמה מחף אבו קייפי ידעו. אולי בקצוות של אותם כנפיים היו כפופים, אז אם היו כפופים אז אין צורך לקחת בחשבון את כל הרוחב של הכנפיים, ולכן שוב פעם אנחנו ככה חוסכים מידה, ולמרות שאורך של הכנפיים באופן כללי היה 20 אמה, אבל אם אתה מכופף את אם אתה מכופף אותם אז אתה לא צורך את כל ה-20 אמה ברוחב המבנה. מה תקיף לה רב אשי ודילמה שלחופי הווה משלחפי ידעו. אולי היו מחזיקים את הכנפיים כבן אדם שמשלב את ידיו, אז לא היו פרוסות פרוסות לרוחב המבנה בכלל. נמשיך הגמרא בעוד תיאורים של הכרובים, כיצד אין עומדים. רבי יוחנן ורבי אלעזר, אחד אמר פניהם איש אל אחיו, ואחד אמר פניהם לבית. ולמד אמר פניהם איש אל אחיו, וכמובן זה מבוסס על פסוק הכתיב, אבל יש פסוק שני שאומר אופניהם לבית, אז איך ניישב את המקרא? לא קשה, כאן בזמן שישראל עושים רצון של מקום אז היו עקובים פניהם איש אל אחיו, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצון של מקום והיו מסובבים את ראשיהם לכיוון הבית, שוב פעם באופן ניסי, וזה משקף את התקופות שלא היו עושים רצון של מקום. ולמד אמר פניהם אל הבית הכתיב ופניהם איש אל אחיו, ולפי הגישה הזאת זה לא סביר לומר שיצאו אותם כמו הדעה הקודמת שיצאו אותם במצב שלא עושים רצונו של מקום, אלא מה הפסוק אומר שביצירתם נוצאו פניהם לבית. מה עושים עם הפסוק שאומר הכתיב ופניהם איש אל אחיו? תשובה, דמצדדי עצדודי, לא באופן מכוון ב-100% לכאן ולא באופן מכוון לכיוון ההוא גם כן, אלא נוטים קצת לכיוון הבית וקצת איש אל אחיו. רשב"ם כותב דמצדדי עצדודי, קצת לבית וקצת זה לזה, כי אדם שמדבר אל חברו והופך ראשו קצת לצד אחר. חזרה לגמרא, דתניא אונקלוס הגר אמר כרובים מעשה צעצועים הם ומצודדים פניהם כתמיד הנפטר מרבו. איך תמיד עוזב את רבו? הוא לא פונה גבו לרב אלא הולך עם פנים קצת לכיוון הרב וקצת לכיוון היציאה. עד כאן שיעורנו להיום.